אז אני רוצה להתחיל לבקש שאם קשה לשמוע, אז תיידעו אותי, כמובן בהנחה שיש רצון לשמוע. אם זה סבבה, לא, אז לא, לא, אין חובה לידע. אבל למרות שלנו יש את התפקיד של המדבר והמדברת, ולכם יש את התפקיד של המקשיבות והמקשיבים, כל ההתרחשות שקורית כאן היא יצירה משותפת של כולנו. אז ההקשבה היא משמעותית, וחשוב לי שתוכלו לשמוע. ואני מדברת בשם שנינו, אני רק מזכירה. ואם אנחנו בענייני לשמוע, להקשיב, אז יש בקשה מהפעמונאים והפעמונאיות היקרים והיקרות, את הפעמוני השכמה הראשון בבוקר, וזה שאחרי הפסקת הצהריים אפשר לצלצל ככה בלי בושה, כדי שגם מי שיש לו אולי את הזכות להירדם ולישון טוב, ותהיה להם גם את אפשרות הבחירה אם מקום או לא. אז זה מקום מעניין, המקום הזה של להיות פעמונאי או פעמונאית ולמצוא את האיזון, אבל ההזמנה היא באמת, את שני הפעמונים האלה באמת לא להתבייש בצלצול. ואוקיי, כמו כל דבר בחיים, יהיו כאלה שנעצבן אותם ויהיו כאלה שנשמח אותם. זה הבודה אמר את זה, אבל גם אנחנו כולנו יודעים מהחוויה שלנו. זה במקום של הפעמונאות. וזה דווקא מתקשר למה שרציתי לדבר עליו היום. הנושא הזה של אולי לעצבן, אולי להתעצבן. ובהקשר הזה אני גם רוצה להתנצל על התאורה שיש כאן, שאולי היא קצת קשה, לא אידיאלית. אבל חשוב לי לראות אתכם כשאני מדברת, אז כמו שאומרים באנגלית, humor me. את הסוג'סטה, לסבול את האור כדי שאני אוכל לראות את הפנים שלכם, וגם את מה שכתבתי לעצמי. אז אני רוצה להתחיל את השיחה הזאת מחוויה שקרתה לי לפני כמה חודשים. בטח אתם, וואו, מה היא הולכת לספר לנו? אז זה היה יום שככה בתוך איזה רצף, תקופה כזאת שהיינו במין חופש כזה, אני ובן זוג שלי, ואני הייתי בבוקר של תרגול, הייתי כבר די אחרי כמה וכמה שעות של תרגול, ועשיתי הפסקה כדי שנאכל ביחד. וממש בסוף הארוחה אני כבר בעצם קמתי והייתי בדרך לחזור לחדר המדיטציה שלי, נייתן, הבן זוג שלי, דיווח לי על מה שקורה במשחק הטניס שהוא צפה בו באותו זמן. זה היה טורניר חשוב, זה היה חצי גמר, ובמקרה השחקן טניס שאני הכי אוהבת בעולם הפסיד במערכה הראשונה לשחקן טניס שאני הכי לא אוהבת בעולם. וזה היה רגע מאוד מעניין. אז אני מזכירה, בוקר של תרגול, כן? בוקר של תרגול, של קשב פנימי, של פיתוח של הכלה וספייס, ואני שומעת את פיסת האינפורמציה הזאת, ומה שעולה בי זה המניה כזה, או תחושות דומות, או מילים דומות. ו- זה היה מאוד חזק. המרחב של השקט הפנימי ושל התרגול אפשר לי לראות את העוצמה, להרגיש את העוצמה בכל הגוף, זה ממש היה כזה מטרטל. המשכתי ללכת לחדר מדיטציה שלי, שבסך הכל 2 מטר, ואמרתי לעצמי, אוקיי, הזדמנות לתרגל. אני אשלח לשחקן הזה שאני לא אוהבת, אני אשלח לו מתח. חלק מכם יודעים מה התרגול הזה, אחרים אני אגע בזה בהמשך השיחה. תרגול של לפתח ידידות. אני אשלח לו מתח. לא! לא אליו. לא ברגע הזה, לא עכשיו. נורא נורא חזק. אז לקחתי את ההזדמנות לשבת עם זה, להתבונן בזה, להרגיש ולראות, אוקיי, מה אני רואה כאן, מה יש לי ללמוד. וראיתי כמה דברים מאוד מעניינים. הראשון זה, כמו שכבר תיארתי, זה את העוצמה. איזה עוצמה יש לתחושה הזאת של הדחייה, או באנגלית אנחנו מדברים על זה כ-aversion. הסתכלתי עכשיו במילון, מתרגם את זה כסעידה, אבל זה משהו קצת יותר גלובלי. רק מסעידה, סעידה, דחייה, אברסיה, אפשר להגיד את זה גם מזה. איזה עוצמה יש לדבר הזה. הדבר השני שיכולתי לראות, זה איך העוצמה הזאת של הדחייה, של הסעידה, היא בנויה מהרבה מאוד רגעים של אי תשומת לב. ואני אסביר. בגלל שהפרסונה של חובבת טניס היא לא אחת מהפרסונות החשובות בעיניי, בתוכי, כן? זה תחום בחיים שלי שאני לא שמה אליו הרבה לב, כן? ובגלל הרבה רגעים של חוסר תשומת לב, שמשום מאיזושהי סיבה מישהו מסוים, גורם לי תחושה של לא אוהבת אותך, אתה לא הטיפוס שלי, או whatever, איך שזה בא לידי ביטוי. כל הרגעים האלה מצטברים לאיזה מומנטום שפתאום יצר משהו מאוד מאוד חזק, כשראיתי אותו בצורה נקייה ובהירה. זה ברור, זה חשוב החלק הזה. הרבה מאוד רגעים של חוסר תשומת לב או חוסר תשומת לב יוצרים איזשהו מומנטום. וראיתי גם כמה זה מפחיד להרגיש רגש שלילי כל כך חזק. כמה זה מפחיד, כמה זה לא נעים. במיוחד כשזה כלפי מישהו שלא עשה לי כלום, שאני לא מכירה, שבינו לביני בעצם אין שום דבר. הכל תוצר ההשלכות שלי עליו. זה הרגיש כמו שיעור מאוד מאוד חשוב. אז יכול להיות שאתם יושבים, יושבות כאן כרגע, וחושבות, אוקיי, מה לזה ולי, או מה לזה ולתרגול כאן? אולי התחושה של חלקכן כאן זה שאני, כאילו, אני בן אדם טוב, או בת אדם נחמדה. אין לי את ה... זה לא משהו שבאמת הוא חלק ממני. ומאוד יכול להיות שזה נכון רוב הזמן. ויכול להיות שאתם יושבים כאן או יושבות כאן ואומרות, כן, זה בדיוק אני. אני העצבנית הזאת, או השופטת הזאת, או השלילי הזה, או הבן אדם עם הכעס, כל ה... וחשוב שנזכור שגם זה יכול להיות שזה נכון, חלק מהזמן. אבל האמת היא שכבני ובנות אדם, כיצורים חיים, כולנו מושפעות, כולנו מושפעים מהאנרגיה הזאת. מהאנרגיה של aversion. וכשאני מדברת על aversion, על aversia, אז אני מדברת על ספקטרום שלם של של רגשות ושל תגובות ושל מצבי תודעה או states of mind. כן, פחד, כעס, עצבנות, דחייה, סלידה, שנאה. יש כאן ספקטרום עצום שנכנס לכותרת הזאת. ובדרמה, בתורה שהבודה לימד, הכוח הזה של אברסיה, המכלול הזה, הוא, קוראים לו אחד משלושת הרעלים. אחד משלושת הרעלים. ואחד מהכוחות שמניעים אותנו כבני ובנות אדם לבלבול ולהרס שרן דיבר עליהם אתמול. אחד משלושת הכוחות. השניים האחרים, אני רק אזכיר אותם, זה תאווה ובורות. היום אני אתמקד בזה. אמא שלי פעם הקשיבה לכמה שיחות דרמה שלי, ואחר כך היא אמרה לי, זוהר, למה את תמיד מדברת על דברים שלמים? כנראה בגלל שזאת העבודה שלי, אמא לי. אז היום אני אתמקד באברסיה, אבל הרבה ממה שאני אגיד, זה רלוונטי גם לכוחות האחרים האלה, לתאווה ולבורות. ומה שמעניין בשלושת הרעלים האלה, הכוחות ההרסניים האלה, זה שהם קיימים בכולנו, ושהם מופעלים בנו באופן כמעט אוטומטי. באופן כמעט אוטומטי. אז אני רוצה לדבר קצת על איך. על איך זה מופעל. אז יש נוצר מגע בין גירוי חושי לאיבר חושי. למשל עכשיו, כאן באולם, יש אור מאוד חזק, והגירוי הזה של האור המאוד חזק יוצר, נוצר מגע בינו לבין חוש הראייה שלנו. מה שמעניין, מה שהדרמה מלמדת אותנו, זה שבאופן כמעט מיידי, עם הגירוי והמפגש, המגע בין הגירוי לחוש, אנחנו שמים שם איזושהי תווית. וזה קורה באופן אוטומטי. התווית היא נעים, לא נעים, או לא זה ולא זה. שזה ניטרלי, משעמם, יכול להיות כל מיני איזה. אוקיי? וזה קורה, התהליך הזה קורה באופן חלוטין בלתי מודע. זה נורא נורא מהיר, נורא נורא מהיר. עליו, ברגע שיש את התווית הזאת, נוצרת זהות. אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה. או אני מבולבלת. כן, אין לי דעה, כי זה לא זה ולא זה. זה לא מעניין, זה לא משעמם. זה לא נעים וזה לא לא נעים. זה לא ממש יודעת איפה אני. זה נורא משמעותי ואני אתן עוד כמה דוגמאות, כי זה חשוב להגיד. אז למשל במדיטציה, אני יושבת, אני יושבת, אני מתרגלת, ויש תחושה של שהרגל נרדמת. כן, נרדמת לי הרגל. אז התחושה הפיזית פוגשת את חוש ה... העברית שלי בורחת לפעמים, עכשיו גם האנגלית ברחה לי. שני ביחד. חוש התחושה. מה זה, איזה, איך, מה, איך הוא מדבר?
מישוש. מישוש.
מישוש, כן. כן, אז היה מפגש. יש תחושות ברגל, כן, של משהו כזה ודקירות או זרמים, ויש מפגש של התודעה עם זה, ומיד יש שם תווית, לא נעים. ואז מיד יש את אני לא רוצה. לא רוצה את זה. לא רוצה שיהיה לי לא נעים. הרגל שלי נרדמת. ואז מתחילות המחשבות. אולי אני יושבת לא נכון. אולי אם הייתי שמה עוד קרית זה היה ככה, אולי אם הייתי שואלת מה זה היה ככה. אולי זה הולך להחריף, ואני לא אוכל לקום יותר. אם אני אקום אני אצלה, וכולי וכולי וכולי. זה קורה. זה קורה, בטח כשזה משהו כמו כאב בברך, אז מהדבר המאוד בסיסי, מהמגע המאוד מינימלי הזה, תחושות קירה ברגל, הגעתי ל... או שאני כישלון מוחלט במדיטציה, ואני אף פעם לא אצליח, בגלל שנרדמתי הרגל, או שאני אף פעם לא אלך, או שהמורים האלה לא יודעים על מה הם מדברים, כי למה לא הלכתי לקורס השני, המורות שם נראות הרבה יותר רציניות. יש איזה, משהו נוצר שם. משהו נוצר שם. משהו נורא קטן. נורא מינורי בעצם, בתמונה הגדולה של החיים שלנו ומה אנחנו עושים ועושות פה. אז זה מקום שבעיניי הוא מאוד מעניין. מה אני עושה עם זה? כן? יש לנו את הנטייה הזאת, יש את האוטומט הזה, ומה אני עושה עם זה? להכיר יותר את הדרך שבה הוורסיה הזאת, אני לא רוצה, הדחייה הזאת, הסלידה הזאת, פועלת, מופעלת בתוכי, יכול להביא הרבה מאוד חופש, יכול להביא הרבה מאוד שינוי בחיים שלנו. זה אחד הדברים שמאפשרים לנו ליצור מרחב רחב יותר ועמוק יותר של, של תובנה ושל הבנה, כמו שערן דיבר אתמול. וזה יכול לתמוך בנו לריפוי, גם של עצמנו באופן אינדיבידואלי וגם של העולם. גם של מה שמעבר רק לאישור שלי. זה משמעותי מהיד שמעיפה זבוב שנוחת, כן? זה אותה תנועה, בגלל זה כל כך חשוב, זה אותה תנועה פנימית שמרגישה את הזבוב נוחת ועושה ככה בלי שחשבתי רגע, בלי ששלטתי רגע, ועד המלחמות. זה אותה תנועה פנימית שיוצרת את כל הטווח הזה של ההתנהגות האנושית. זה ברור? אתם רואים את זה? את הקשר? אני אדבר על זה עוד, אבל תגידו אם לא. אותה, כן, מותר לכם להגיד. אם זה לא ברור. אותה תנועה שאומרת, לא רוצה אותך, זבוב. לא רוצה אותך, שחקן טניס. לא רוצה אותך, מי שלא מסכים איתי. לא רוצה אותך, אם את לא נראית כמוני. כן? אותה תנועה. ואותו מומנטום שמופעל אצלנו. אנחנו לא רואות, לא רואים, אבל זה משפיע. זה מתנה התנהגות. וריטריט, כמו שאנחנו עושים ועושות כאן, מהווה מקום מצוין לראות, להכיר, לבחון בתוכנו את המנגנונים, את הדרך שבה אנחנו מופעלות, מופעלים, ואת האפשרויות שיש לנו לחופש. את האפשרויות שיש לנו לא להיות מופעלים, מופעלות. וגם כשאנחנו, גם כשאני מופעלת, יש תגובה פנימית, לא לתת לה לצאת החוצה. יש לנו כאן, הריטריט זה מקום מצוין לעשות את הלמידה הזאת. היום, כמה אנשים שאלו אותי, היום, מה המטרה? זו אחת המטרות הכי חשובות. יש מספיק ראייה בהירה, מספיק מרחב פנימי. לא לחזור שוב ושוב על הדבר הזה כתגובה בלתי נשלטת. ובריטריט ובכלל טוב להתחיל עם דברים קטנים, עם דברים המינורים, כדי ללמוד לא לקחת את הדברים הכי קשים, אלא להתחיל עם דברים קטנים. מה קורה למשל כשאני ממש רעב ויש עוד רבע שעה עד הארוחה? לראות מה קורה, מה קורה בפנים, באמת להסתכל, לא להדחיק, לא להתעלם, לא להשיח, אלא לראות, אוקיי, מה קורה כאן? אם זה זמן של הליכה, אם אני מוצאת עצמי הולך הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב מחוץ לחדר האוכל, אני מחכה שהדלת תיפתח כבר. אולי. כן? אולי זה מה שקורה. אולי אני מרגיש או מרגישה רע עם עצמי, שאני כזאת תאוותנית ואני לא יכולה להמשיך לתרגל כמו כל שאר היוגים, whatever. להתחיל להסתכל על הדברים הפשוטים, מה קורה כשאני רעבה, מה קורה כשאני עייפה והמדיטציה לא נגמרת. בטח זוהר נרדמה שם בישיבה, והיא לא שמה לב לזמן, והיא אף פעם לא תתת אותה, אז אולי אני אקום ואני אתת בשבילה, זה קרה לי דרך כלל. מישהי באה אליי, יש עוד רבע שם. זה קרה, באמצע ישיבה, לא בישראל. אז מה קורה בתוכי? כשיש איזושהי תחושה לא נעימה. ברמה מאוד בסיסית. רעב, אני יודעת שאני אוכל, אבל זה משפיע. עייפות. אני יודעת שאני אגיע למיטה. זה משפיע, באותו רגע זה הופך להיות כל עולמנו. אז מה קורה אם במקום להישאב לתוך התגובות, היא מפנה את תשומת הלב לחוויה עצמה. חוויה של רעב, חוויה של רגל נרדמת, חוויה של עייפות. ואני בוחנת אותה. מביאה את תשומת הלב לזה. אז הרגל הנרדמת יכולה להיות פתאום רק תחושות של דקירה, או תחושות של אם הרגל ממש נרדמה, אז בעצם אני לא מרגישה כלום, וזה לא נעים. אבל זה בסך הכל לא נעים. או רעב. אז יש תחושות בגוף, יש תחושה בבטן. אולי יש ככה חולשה כזאת. זה בסך הכל תחושה. היא בסך הכל לא נעימה. וזה רגעי. האם אני יכולה להיות עם זה? האם הלא נעים יכול להיות פשוט לא נעים? בלי תוספת, בלי דרמה. לא נעים, פשוט לא נעים. אז אחת המנטרות האהובות עליי. It's just unpleasant. That's it. It's just not what I want. כן? זה הכל. כשאני מפנה את תשומת הלב ומוצאת אפשרות להיות עם הלא נעים, ושוב, הדגש, להתחיל עם הדברים הקטנים, המינורים. מינורים לא טריוויאליים, כן, מינורים. להתחיל איתם ולפתח את היכולת הזאת, להיות עם מה שלא נעים. מה קורה לנו? בפאלי, המילה הזאת ללא נעים היא דוקה. נראה לי שלא הזכרנו אותה עדיין. וואו. דוקה. תורגמת כסבל, אי נוחות, סטרס. הבודה דיבר, הזכיר הרבה את המילה הזאת. ו... ומה הטעם, אפשר לשאול, מה הטעם בלפתח יכולת להיות עם דוקה, להיות עם מה שלא נעים? What's the point? מה התועלת? אז חשוב לי להגיד שאנחנו עושות את זה, התועלת, הטעם, זה לא מתוך איזה ייאוש או תמוסתנות, כן? אלא דווקא מתוך ההפוך, שהיכולת הזאת להיות עם מה שלא נעים לנו, מה שלא רצוי לנו, מה שלא בחרנו, קוראים לזה החיים, כן? היכולת להיות עם זה, גם, זה לא כל, זה לא כל התמונה. אולי נגיע לזה. החיים, על כל הרבדים שלהם, היכולת הזאת להיות עם, בעצם מפחיתה סבל, זה מעניין. היכולת להיות עם מה שלא נעים, מה שלא רצוי, מה שלא נוח, מפחיתה סבל, אישי, חברתי, גלובלי. עכשיו אני צריכה לשכנע אתכם. אז כמה דוגמאות. מה זה עושה? איך זה עובד? היכולת הזאת, התרגול הזה בעצם, תרגול של לפתח את היכולת להיות עם הלא נעים כלא נעים באופן ישיר. מייצרת אתנו, מפתחת אצלנו משאבים. משאבים פנימיים, פתחת כוח. קודם כל מקטינה סבל אישי. יש לי דוגמה מאוד חזקה מחבר טוב שלי, שהוא גם אחד המורים שלי, שמתמודד עכשיו עם מחלת סרטן מאוד מאוד קשה וטרמינלית. לפני כמה חודשים הוא כתב אימייל כל התלמידים והחברים והחברות וחלק חלק מהחוויה שלו, ואני ככה רוצה לחלוק איתכם שביב. אז הוא כתב על חוויה שקורית די הרבה, שבלילה הוא לא יכול לישון בגלל כאב פיזי שקשור למחלה ולטיפולים שהוא עבר. אז הוא שוכב במיטה ולא יכול לישון ויש כאב. אז הוא מתיישב בתנוחה כזאת. והוא נכנס פנימה. והוא מביא נוכחות לגוף. מביא נוכחות לרגע. הוא מביא נוכחות לתחושה הלא נעימה. והוא צונח לתוך מרחב כל כך עשיר, עמוק ומשמח, שהוא צריך אחרי כמה זמן באופן מודע להפסיק את התרגול ולשכב לישון. כי הגוף שלו צריך את המנוחה. אף אחד מאיתנו לא חופשי מכאב, ממחלה, מהזדקנות, ממוות. זה דברים שאנחנו פגשנו, פוגשים, פוגשות ונפגוש. אף אחד מאיתנו לא חופשי או חופשייה מאובדן. בין אם זה קרית המדיטציה האהובה שלי שעכשיו גוססת, בין אם זה סוף של מערכת יחסים או מישהו קרוב שלא נמצא יותר. זה חלק מהקיום האנושי. הלא נעים, הדוקה, זה חלק מהחיים שלנו. במובן הזה נולדנו לזה, לא בחרנו. אז לפתח מערכת יחסים אחרת, עם משהו בלתי נמנע, משהו שבשבילי הוא שווה, הוא כדאי. פתח מערכת יחסים עם משהו בלתי נמנע. אז העבודה הזאת מקטינה את הסבל האישי והיא גם מקטינה את הסבל העולמי. אני חוזרת למה שאמרתי על איך הכוח הזה, כוח הדחייה, כוח הסליגה, כוח האברזיה, זה מה שיוצר כל כך הרבה סבל בעולם שלנו. אני אוהדי ספורט, כמוני, אבל קצת יותר אלימים פיזית, למלחמות, כל סוגי, כל הדרכים שאנחנו פוגעים ופוגעות אחד בשני ובעולם שלנו. דרך נוספת שהעבודה הזאת תומכת באושר, משחררת מסבל, זה שאני נפתחת ליותר אפשרויות. כן? במשהו שדחייה או אברסיה עושה זה שהיא מצמצמת אותנו. דוגמה מאוד רלוונטית מהחיים שלי, אני חיה חלק מהשנה באנגליה. מי שלא יודע, יורד שם הרבה גשם. אז קורה באופן מאוד קבוע שיורד גשם בחוץ ולא בא לצאת. רטוב, קר, איכסה. ושוב ושוב, מה שאני גיליתי הרבה פעמים, והיום אני, זה די קל, כשאני יוצאת החוצה, זה תמיד לשמח. יש משהו בחופש הזה, של להיות באוויר, להיות בטבע. הרבה פעמים הרבה יותר לבד, כי אף אחד אחר לא רוצה להיות שם. שמשחרר ופותח ומביא שמחה. כשאנחנו מסתכלות, מסתכלים על החיים שלנו, זה קורה בהרבה דברים. יכול לקרות בדברים קטנים ובדברים גדולים. מקומות שאני לא נותנת לדחייה, לסלידה, ללא נעים או ללא נוח לחסום אותי. ואני נעה מעבר. ואז נפתח משהו חדש, משהו אחר. ואני רוצה להדגיש שוב את הנקודה הזאת, שככל שאני מכירה יותר את הדרכים שבהם אני מופעלת, שבהם הדחייה התרחשת בי, מובעת דרכי, מפעילה אותי, יש לי יותר חופש. אני מזהה יותר מהר, אני לא חייבת להישאב לתוך התהליך הזה. אני לא חייבת להישאב. הייתה לי דוגמה חזקה לזה, גם בהודו, בפעם האחרונה. יש לי אברסיה לדבר יותר מדי זמן, דרך אגב, אז אני בודקת. כשקמתי בבוקר, בוקר אחד, שוב, קוראים לי הרבה דברים בדרך למדיטציה. זה מעניין, בגלל זה אנחנו אומרים לכם שהמדיטציה בהליכה היא כל כך משמעותית. בדרך לחדר מדיטציה, שמתי לב, אני במין מצב רוח כזה, מוכר. מצב רוח שיש בו נטייה לעצבנות. מכירה אותו. בטח הריבה עם הרבה היום עם הבן זוג שלי. מכירה את המצב רוח הזה, זיהיתי, והלכתי לתרגל. ותרגלתי, והיה יום נעים, ואחרי הצהריים הלכנו לטייל. והיינו באיזה שביל, ופגשנו כמה קבצנים שהיו ידעו מה הם רוצים. הם ידעו מה הם רוצים, היו די אסרטיביים. אז הייתה לנו שם אינטראקציה שלא הייתה מאוד נעימה. אבל היא עברה, והמשכנו ללכת. ושמתי, פתאום שמתי לב איך אני ממשיכה לקחת את זה איתי. הייתה את האינטראקציה, אבל משהו בידיים ממש כאילו גורר אותם אחריי, הם באים איתנו. באים בדרך לחוף, לים. והבנתי שאותו אותו מצב רוח שזהיתי בבוקר עדיין נמצא שם, ויש לו פה הזדמנות. אז יש לי בחירה. אני יכולה ללכת באותה דרך שהלכתי הרבה פעמים, של לחשוב על מה שקרה ולהתעצבן, ולהתעצבן על נייסן שהוא לא עשה ככה ולמה הוא לא עשה ככה, ולהתחיל לריב איתו גם עם בעלי, יש הרבה אופציות שם. אני יכולה להמשיך את זה, ואני יכולה להשאיר אותם על השביל. בחרתי להשאיר אותם על השביל, אני מקווה שהם לא נעלבו. אז יש לנו בחירה, כשיש מספיק בהירות, ואיזה כיף זה, כן? במקום לבלות אחר הצהריים עצבני בהרסל, היה לי כיף. לא לקחתי את זה. אז יש שם הרבה חופש. אז אני רוצה לדבר קצת על דרכים לעבוד. כן, דרכים, דיברתי על להביא את תשומת הלב, אבל דרכים, מה אפשר לעשות? אני פוגשת אי נעימות ואני פוגשת את את הדחייה שלי מאי הנעימות. כן? יש את האי נעימות ויש את הדחייה, אני פוגשת את זה, מה אני יכולה לעשות שם? אז קודם כל להרגיש מה קורה בגוף. קודם כל להרגיש מה קורה בגוף. זה יכולה להיות תחושה פיזית, אז יותר להרגיש ממה התחושה הזאת בנויה. האם היא המשכית? האם היא אחידה? האם היא משתנה? האם העוצמות שלה משתנה? זה יכול להיות משהו מחשבתי? כן? איך הוא בא לידי ביטוי בתוך הגוף? ומה שאני מוצאת, לעבוד עם זה יחד עם הנשימה. זאת אומרת, אם אני יכולה להביא קצת מרחב, אם אני יכולה להביא קצת הרפיה, זה יכול להיות ישירות וזה יכול להיות מסביב לזה. בדרך כלל כשיש לנו רתיעה ממשהו, או משהו לא נעים ואנחנו מנסות לדחות אותו, אז יש שם כמה וכמה רבדים כאלה של העצמה. כואב לי ואני לא רוצה את זה, כן? ואז אני לא רוצה לא לרצות. ואז אני שופטת את זה שאני ככה. הזכרנו את זה כמה פעמים, אבל יש שם כמה רבדים, ובכל רובד, עם כל רובד אני יכולה לעבוד. כל רובד אני יכולה להביא תשומת לב, אני יכולה להביא את הנשימה, להרגיש בגוף, לראות אם אפשר עם הנשימה, להביא הרפיה, להזמין הרפיה ולהזמין מרחב, להזמין תחושה של מרחב מסביב. ותנסו את זה. תנסו את זה. אפשר להשתמש במנטרה הזאת שאמרתי. It's just unpleasant. פשוט לא נעים. פשוט לא נעים. פשוט לא נעים. זה יכול מאוד לעזור להישאר ברמה הישירה של החוויה. בלי אסקלציה, בלי עוד נדבכים. ואפשר להביא את תשומת הלב לפיתוח, איך אני יכולה להתיידד עם הדבר הזה, או איך אני יכולה להתיידד עם עצמי בקונטקסט הזה. שזה אולי גישה מוזרה. אבל איך אני יכולה להביא אלמנט של ידידות לחוויה הזאת. ויש דרך תרגול ספציפית שעושה את העבודה הזאת, של להביא ידידות. ואני אציג אותה יותר מחר אחרי הצהריים. קוראים לה מטה, אני הזכרתי אותה בהתחלה. והבודה לימד אותה כדרך לעבוד עם כאב, עם פחד, עם שליליות. כל הלא נעימים האלה. אני אוהבת מאוד את, את הסיפור של איך הטכניקה הזאת עצמה באה לעולם. מספרים שבתקופת המונסון הבודה היה שולח את, את המתרגלים, את המתרגלות להרים, לתרגל במקום אחד במשך כמה חודשים. והייתה איזו חבורה שהוא שלח לאיזה יער, והיה שם נורא מפחיד. היה שם נורא נורא מפחיד ביער הזה. אני מדמיינת את מי בכל יער, אני בטח הייתי מפחדת לבד עם חיות ושודדים וכל מיני. אז החבורה הזאת חזרה אליו ואמרה לו, היער הזה נורא מפחיד. תשלח אותנו ליער אחר. הוא אמר, אין. אין יער אחר. אבל אני אתן לכם תרגול שיעזור. והוא לימד אותם את התרגול הזה של המטה, של פיתוח ידידות כלפי עצמנו, כלפי החוויה שלנו, כלפי אחרים, כלפי כל העולם. ידידות ללא תנאי. והם תרגלו והם חזרו, וזה מין מיתוס כזה, זה אגדה. ואומרים שביער הזה היו כל מיני שדים, בגלל זה זה היה מפחיד. וכשהשדים ראו אותם חוזרים ואת ההשפעה של התרגול עליהם, אז במקום לנסות להפחיד אותם ולגרש אותם, הם החליטו לשרת אותם במהלך שלושת חודשי התרגול שלהם. אז זה מיתוס. אבל זה תרגול שיש בו הרבה כוח. וחשוב לזכור שזאת ההתכוונות הזאת לידידות, ההתכוונות הזאת להיטיב לעצמנו ולאחרים. זה מה שהביא אותנו לכאן. כן? אולי כבר שכחנו? אולי מראש זה לא היה כל כך ברור, אבל כשאנחנו בודקות, כשאנחנו בודקות פנימה, זה מה שהביא אותנו כאן. המקום בתוכנו שרוצה לעשות למישהו טוב. לעצמי, למשפחה שלי, לעולם שלי. אז התרגול הזה הוא מאוד רלוונטי. מאוד מאוד רלוונטי. ואני רוצה לסיים בסיפור על העוצמה של התרגול הזה. ממורה בשם שרן סאוסברג, שהיא חושבת המורה שהביאה את התרגול הזה למערב. שמעתי את זה, זה שיחה מוקלטת שלה לא מזמן. אז היא מספרת שבכל השנים שהיא תרגלה במזרח, לא לימדו אותה את התרגול הזה, אבל היא שמעה עליו. וכשהם הקימו מרכז מדיטציה בארצות הברית, הם החליטו לחמת אותו בזה שכל החבורה שהקימה אותו, הם יעשו רטריט ארוך של חודש, או אפילו יותר, אני לא זוכרת, ביחד כדי לחנוך את המרכז. והיא אמרה, אוקיי, אני אקדיש את התקופה הזאת לתרגול של המטה. התרגול הזה של פיתוח ידידות ללא תנאי. והתרגול עובד שמתחילים, מתחילה עם עצמי, ואז אני מרחיבה מישהו קרוב, ויש הרבה דרגות. אז היא אמרה, אוקיי, אני הולכת להיות פה חודש, חודשיים, שבוע ראשון אני אתרגל לעצמי. שבוע שלם היא עשתה את התרגול לעצמה. שום דבר לא קרה, שום דבר לא השתנה. המשיכה עם התרגול כל הזמן, דבקה בו, אבל לא הייתה לה שום תחושה של שינוי. אחרי שבוע היא הייתה צריכה לעזוב באופן פתאומי. אז הריטריט שלה נקטע, קרה משהו במשפחה והיא הייתה צריכה לעזוב. אז היא מצאה את עצמה אורזת ככה בחיפזון את כל הדברים, ובזמן שהיא ארזה את, את הדברים שלה נפל בקבוק זכוכית ונשבר. היא שמעה את עצמה אומרת לעצמה, זה מה שקורה אחרי שבוע ריטריט, דרך אגב, אם לא ידעתם, היא מצאה את עצמה אומרת לעצמה, שרן, you're such a klutz. You're absolutely hopeless. But I love you. Sharon, you're such a klutz. You're absolutely hopeless. But I love you. That's a wow wow. יש כאן משהו. יש כאן משהו. לא הדבר הראשוני האוטומטי, אלא הגישה. המיכל שבו הוא מוחזק. זה משמעותי. וזה אפשרי. לשנות את הדרך שבה אני מתנהלת. עם עצמי, עם אחרות, עם העולם. וכשזו ההתכוונות שלנו, ושהיא הולכת ומתחזקת, אז יש השפעה. אוקיי, עוד סיפור אחד קצר. זה ממני. אני כל שנה מבלה תקופה של 5-6 שבועות בקהילת מצורעים ברוד. ואנחנו מנהלים שם ריטריט. גם ריטריט שתיקה וגם ריטריט עבודה. ואני עובדת בזמן עשית העבודה בבית אבות, בית אמהות. אני עובדת עם הנשים המבוגרות בקהילה. זה מקום שמלמד אותי הרבה, הרבה מאוד. ומלמד אותי הרבה על דחייה ועל ידידות. יש שם מישהי אחת במיוחד שהיא המורה האישית שלי. ואחד הדברים שהיא עושה זה כל יום לעשות לי תה. עם כמות מטורפת של סוכר. זה סירופ. זה לא תה, זה סירופ. כוס כזאת וחצי זה סוכר. אני בטוחה. ולשבת שם כל יום, ולהרגיש את הדחייה בכל הרמות. כאילו, לא אוהבת את זה, לא טעים לי, לא נעים לי, לא רוצה את זה, לא עושה לי טוב תוך כדי ולא אחר כך. ולשתות. כי הידידות היא יותר חשובה. והאהבה היא יותר חשובה. אז הדחייה היא רק דחייה. It's just unpleasant. אבל האהבה. כשהיא רוצה לתת לי טיצ'ינג במיוחד חזק, קוראים לה בייבי, דרך אגב אני מציגה אותה כי יכול להיות שהיא תחזור. היא רוצה לתת לי טיצ'ינג ממש חזק. היא הולכת למדף שלה, איפה שכל האוצרות. היא פותחת איזה קופסת ממתקים הודים שהיו שם. נצח או חצי, ולוקחת את אחד מהם עם האצבעות, שהסטנדרטים ההיגיינים הם אחרים, וזוהר פותחת הפה ומקבלת באהבה את האהבה. אז הסלידה הזאת, הדחייה הזאת, האברסיה שיש לנו, שקיימת בנו, היא חוסמת אותנו. וכשאנחנו מתחברות, מתחברים, השאיפה הזאת להיטיב, לעצמנו, לאחרים, לאחרות, לעולם, אז האהבה זורמת. הסוכר הופך להיות לא משמעותי. אם היו שם חיידקים, הם עדיין לא השפיעו עליי. זה שווה. ואפשר להזכיר לעצמנו את זה במהלך הימים, כשהרגעים שקשה, או כשלא ברור לנו למה. לזכור את המטרה לטווח ארוך. והרצון הזה להיטיב לעצמי, לאחרים, הוא משהו כל כך מיוחד, כל כך משמעותי, וכל כך עוצמתי, והוא קיים בכל אחת ואחד מאיתנו כאן בחדר. וצריך יותר מזה בעולם. אז בואו נלך לזה. כי אפשר. אז בואו נשב ביחד לרגע. נסיים. בואו נמשיך ללכת בדרך הזו יחד, וכל אחד ואחת עם עצמנו. נמשיך לזרוע זרעים של ידידות, של מרחב ושל חופש. למען עצמנו ולמען כל היצורים החיים. איתם ואיתן אנו חולקות, חולקים. את העולם הזה ואת החיים האלה. אז תודה על ההקשבה ועל הנוכחות.